טוב, אז שלום רב לכל אחיי ואחיותיי היקרים. אני שמח לראות אתכם, ולו דרך המצגת. הערב הזה חשבתי לאחד את הדיבור על פסוק נוסף בבשורת יוחנן פרק A, פסוק 42. ואני אקרא את הפסוק. אלה דברי האדון אל הפרושים. אכן ידעתי אתכם, כי אין אהבת אלוהים בקרבכם. נשים לב שישוע אדון מאשים את אותם יהודים בדבר מאוד מאוד חמור, מאוד עקרוני, מאוד בעייתי. הוא אומר להם, אין בקרבכם אהבה לאבינו שבשמיים. אני לא יכול לחשוב על בעיה יותר גדולה לבן אדם בעולם הזה, שאין לו אהבה לאלוהים. בלי אהבתנו לאלוהים, אז מה נשאר? אני באמת שואל, מה נשאר? וזוהי האשמה כבדה ביותר שישוע אדון מאשים את אותם יהודים. והשאלה שאני מעלה, על סמך מה האדון מאשים ומוכיח את היהודים האלה? מה נתן לו את הביטחון המוחלט שאנשים האלה אין להם אהבת אמת לאבינו שבשמיים? בהקשר לנושא הזה רציתי להזכיר לכם פסוקים שלמדנו בבשורת יוחנן לפני מספר חודשים, ואני אקרא בפרק ב' מפסוק 23. ויהי בהיותו בירושלים בחג הפסח, האמינו רבים בשמו, כי ראו האותות אשר עשה. והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם, על אשר ידע את כולם. נשים לב שישוע ידע שלא מעט מהיהודים שנחשפו לאותות שלו, בפירוש האמינו בו. על סמך האותות הם הבינו שהוא איש אלוהים, חד משמעי. להבדיל מחלק מהפרושים שגם לא קיבלו את האותות שלו, וטענו שהוא עשה אותם בכוח שר השדים, בעל זבוב וכך הלאה. אבל אותם יהודים בפירוש כתוב שהאמינו באדון. ובכל זאת, אנחנו קוראים פסוק 24, שהוא לא הפקיד את עצמו בידם. מה המשמעות של המשפט הזה? ישוע לא בטח בהם, הוא לא הרגיש בנוח איתם. כל האמונה שלהם בו לחלוטין לא הרשימה ולא רגשה אותו. ניתן להבין שזאת הייתה אמונה שכלית ולא מעבר לכך. מאחורי האמונה הזאת לא הייתה שום אהבה אמיתית לאמת, לצדקה ולאבינו שבשמיים. ופסוק 25 מסביר לנו את היכולת הכל כך מיוחדת של האדון, כפי שאנחנו קוראים, והוא לא יצטרך עדות על אדם, כי הוא ידע מה בקרב האדם. אנחנו כבני אנוש פוגשים בן אדם, ועם כל הרצון הטוב, קשה לנו לדעת ברגע הראשון מי ניצב מולנו. אני מסכים שמאמין מנוסח אחרי הרבה שנים, אחרי שיחה של כמה דקות טובות, הוא יכול להתחיל להתרשם ממישהו. אבל ישוע לא היה זקוק לשום חוות דעת מכל סוג שהוא על אף בן אדם. הוא ראה מישהו והוא ידע בצורה מוחלטת מה מתחולל בליבו. האם באמת יש לו אהבת אמת לאבינו או חלילה אין לו. ולכן האשמה של ישוע היא האשמה מוצדקת לחלוטין. אבא נתן לו את היכולת לראות מה בקרב כל בן אדם, וכל מה שאמר ישוע אמיתי לחלוטין. הוא לחלוטין לא הגזים בשום מילה שהוא אמר לאותם יהודים. באמת לא הייתה בקרבם אהבת אמת לאבינו שבשמיים. אנחנו קוראים במתי תדבב פסוקים שאנחנו מזכירים מדי פעם. ישוע פונה לאותם יהודים ואומר להם, חלפים, היטב ניבא לכם ישעיהו לאמור, העם הזה ניגש בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלמדים. נשים להם איך מכנה ישעיהו הנביא את האנשים בתקופתו. הוא קורא להם חנפים. וישוע במקרה הזה פונה לאותם יהודים, וגם הוא מכנה אותם בשם חנפים. שום שישעיהו כבר בתקופה הישנה ניבא, שם זה ייגש אליו בשפתיים שלו, יאמרו אולי דברי שבח ועלה לאבינו שבשמיים, ובאותו זמן בדיוק הלב רחוק מאלוהים. אני יודע שלחלק מאיתנו התופעה הזאת נראית מאוד מאוד מוזרה, מאוד משונה. איך ייתכן שאדם משבח את אלוהים בשפתיים שלו, וממש באותו הזמן הלב שלו רחוק ממנו? האמת היא שזה נראה מאוד מוזר, מאוד משונה. אבל אם ישעיהו הנביא אומר את האמת הזאת, הוא יודע מה שהוא אומר. וישוע חוזר על אותה אמת לא נעימה כלפי היהודים בתקופתו, שכל אהבתה מתבטא באופן חיצוני בשפתיים, והלב לצערנו היה מאוד מאוד רחוק מאבינו שבשמיים. יהושע מוסיף, מוסיף ואומר, אוי לכם הפרושים, כי תאסרו את המנתה ואת הפלגה ואת כל ירק, ותעברו את המשפט ואת אהבת אלוהים, ואל לכם לעשות את אלה ולא להניח גם את אלה. עשינו שכאן ישוע מדגיש בפני הפרושים שיש להם את הכישרון, אני קורא לזה, להקפיד הקפדה יתרה, לאסר דברים שונים כמו מנתה, פגן, ירק, מיני תבלינים שונים, והם הקפידו על כך בצורה מאוד קפדנית. ובאותו הזמן אומר האדון, הם עברו את המשפט, את היושר, את הצדקה, נהגו במסות פנים, וכפי שאומר האדון, ואין להם אהבת אלוהים בקרבם. איזה מצב אומלל בו היה נתון עמנו לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, והייתי אומר בצורה מאוד קשה ובולטת וחזקה, דווקא בתקופתו של האדון ישוע. ואני הייתי מסכם ואומר בצורה הרחבה ביותר, לעמנו רובו הגדול הייתה את הנטייה לשמור את מצוות אלוהים בצורה סלקטיבית. כפי שנתאר את זה יפה האדון, אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים, מאסרים אתם את המנתה, את השד ואת הכמון, ואומר האדון, ותניחו את החמורות בתורה, המשפט, החסד והאמונה. ועליכם לעשות את אלה ולא להניח את אלה. והייתי אומר שזאת האשמה הכבדה ביותר שמופנית כלפי מנהיגי העם, הסופרים, הפרושים, שהוא אמורים לתת דוגמה אישית בכל צורת ההתנהלות שלהם. לצערנו הרב, הם היו צבועים. הם אמרו המון דברים שנשמעו כרוחניים מאוד, ובו זמנית עשו את ההפך ממה שהם לידו את המוני העם. ולכן כשישוע אומר להם, אין אהבת אלוהים בקרבכם, הוא יודע היטב את מה שהוא אומר. תחום נוסף שבו ישוע תוקף את המנהיגים של העם, כל אהבתם לכסף, לחומר. ואני מזכיר לכם, בלוקס תזיין הוא אומר, אין עבד אשר יוכל לעבוד שני אדונים,
כי ישנא את האחד ויאהב את האחר. או ידבק באחד ואת האחר יבזה. לא תוכלו עבוד את האלוהים ואת הממון. וישמעו כל זאת גם הפרושים אשר הם אוהבי כסף וינגעו. נשים לב, כאן ישו אומר דברי תוכחה מאוד כבדים למי שאדם באמת מתייחס ברצות לדבריו. הוא אומר חד משמעי, אין אפשרות לאדם בעולם הזה באמת לאהוב את אלוהים אם באותו זמן יש לו אהבה לממון. הוא אומר את זה חד משמעי. והפרושים שומעים את דבריו, ובמקום להתייחס לדברים שלו בתשומת לב אמיתית, במקום לעשות חשבון נפש עם עצמם, במקום להצטער על המציאות האומללה שבה הם נתונים, מה התגובה שלהם? הם לועגים לו. הם בזים לו. הם אהבו את הכסף, הם הגישו כוח, עוצמה, כלפי המוני העם שרובם היה עניים ומרודים. הם בטחו בכסף שעשה להם איזה מעמד מיוחד בקרב העם. ובמקום לקבל את דברי האדון בענווה, במקום ללמוד ממנו איך צריך לשרת את אלוהים, את אבינו שבשמיים, לצערנו הרב, הם בזו לו ולעגו לו. וכעת הייתי רוצה להעלות שאלה, מאוד עקרונית. האם קיימת התאמה במובן העקרוני בין אהבת אלוהים ושמירת מצוותיו? הרי לפי הדוגמאות של עמנו ישראל, נראה לכאורה שאין בהכרח קשר בין אהבה לאלוהים ובין שמירה למצוותיו. חלק לא קטן מהנשמה, חלק מהמצוות, ובו זמנית, כפי שראינו, לא הייתה לרוב העם אהבת אמת לאלוהים. והשאלה מה דבר אלוהים אומר על הקשר הזה בין אהבתנו לאלוהים מצד אחד ושמירת מצוותיו מצד שני. וכך מסביר האדון את האמת בצורה חד משמעית, וכדאי שנשים לב היטב. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן י"ד פסוק 21, דברי האדון. מי אשר מצוותיי איתו וינצרן, זהו אשר יאהבני. ואוהבי, אהובו לאבי, ואני אוהבהו ואליו אתוודה. כאן האדון אומר לנו אמת מוחלטת. הוא אומר כך, מי שהמצוות שנמצאים בקרבו והוא נוצר אותן, מה פירוש נוצר אותן? הוא שומר אותן בהקפדה יתרה. זה אדם שאוהב אותי. נראה את החיבור שעושה האדון בין אדם ששומר את דבריו, ולכן ניתן לומר לה בוודאות, אומר האדון, הוא אוהב אותי. מה ההוכחה? שהוא שומר את מצוותיי. והוא ממשיך ואומר, ואוהבי, אותו אחד שאוהב אותי, אהוב הוא בעיני אבי שבשמיים, ואני אוהבהו ואליו אתוודה. כל אחד מאיתנו שמתייחס בכל הרצינות לכל משפט שאמר האדון, ואני לא מגזים, כל משפט שיצא מפי האדון מחייב כל אחד מאיתנו, שומר את זה בקנאות, בחרדת קודש, בעצם שמירת דברי ישוע הוא מוכיח לאדון שהוא אוהב אותו, ולאדם כזה, למאמין כזה, יש קשר אמיתי וקרוב עם ישוע המשיח. כפי שאומר האדון, אליו אתוודה. להבדיל מאותם אנשים שישוע אומר, מעולם לא ידעתי אתכם, אנשים שלא שמרו את דברו. מי שכן מקיים את דברו, ישוע נמצא איתו בקשר מאוד מאוד קרוב ואישי. ישוע אדון ממשיך ואומר על הנושא החשוב שאנחנו מדברים עליו מפסוק 23. איש כי יאהבני, ישמור את דברי. ואבי יאהב אותו, ונבוא אליו ונשים אצלו מעונותינו. ואשר לא יאהבני, הוא לא ישמור את דברי. אז אם בפסוק 21, ישוע התחיל ואמר, מי ששומר את מצוותיי, זאת הוכחה שהוא אוהב אותי. כעת הוא תוקף את אותו נושא מהכיוון ההפוך. הוא אומר, מי שאוהב אותי, בהכרח מה הוא יעשה? הוא ישמור את דברי. ובהמשך הוא אומר, ואשר לא יאהבני, הוא לא ישמור את דברי. ישוע מסביר לנו בצורה חד משמעית, שיש קשר מאוד מאוד ברור בין אהבתנו לאבינו שבשמיים ולאדון, ובין הדרך שאנחנו שומרים את מצוותיו. והקשר הזה הוא חד משמעי. אהבת אמת מובילה לשמירת המצוות, ושמירת המצוות היא ההוכחה שאנחנו אוהבים אותו בפועל ובאמת. ומעניין שישוע מסיים את הקטע ואומר, והדבר שישמעתם לא שלי הוא, כי אם של אבי, כל מילה שיצא מהפה של האדון, זה דברי האב. אנחנו לא מפסיקים לחזור על האמת הזאת, וכמה דברים חשובים עבורנו כולנו. אני אומר את זה באופן מיוחד, שלא פעם אני שומע ממאמינים את המשפט, אני אוהב את אלוהים, אני אוהב את ישוע. מה ישוע אומר? אם אתה באמת אוהב, תיתן איזה ביטוי חי בכל צורת החיים שלך. איך כתוב? אל תאהבי אותי במילים ובלשון, כי בפועל ובאמת. ואני רוצה לסכם את הנושא ולומר כך. אני הוספתי כאן את המילה כל, שימו לב. שמירת כל מצוות האדון אכן מעידה שאנחנו מכירים אותו ונשלמה בנו אהבת אלוהים. ומי שמיטיב לתאר את האמת הזאת זה אותו יוחנן השליח באיגרת הראשונה. נשים להם יותר מה הוא כותב, כל כך ברור וחד משמעי. ובזאת נדע כי הכרנו אותו. אם נשמור את מצוותיו. אני לא יכול לחשוב על תיאור יותר ברור וחד משמעי. ההוכחה שאנחנו מכירים את האדון מהי, לא שאנחנו יודעים לצטט על הפסוקים מדבר אלוהים, באמת שלא. לא שאנחנו תיאולוגים גדולים וידענים, זה לא ההוכחה שאנחנו מכירים אותו. אחת, שאנחנו שומרים את מצוותיו. והוא ממשיך ואומר, האומר יקרתיו ואת מצוותיו לא ישמור, כוזב הוא, שקרן. זה לא אדם שדובר אמת. ולעומת זאת, השומר את דברו, שימו לב, בו נשלמה באמת אהבת אלוהים, ובזאת נדע כי בו אנחנו. אותו מאמין שמקפיד לשמור את דברי האדון, ואני חוזר על המילה, כל דברי האדון, ללא יוצא מן הכלל, בעצם חייב ומוכיח שהוא אוהב את אבינו שבשמיים וישוע אדון. והוא מסיים ואומר השליח, האומר כי בו יעמוד אבא להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך. אחד התופעות העצובות שאנחנו רואים בימינו, שישנם לא מעט מאמינים שדוגלים בפרוספריטי, בשפע, מקבלים התייחסות שונה לחלוטין לאופן שצריכים לחיות בעולם הזה. אם אנחנו באמת אוהבים את האדון והולכים אחריו, צורת חיינו, ואני אומר את זה חד משמעית, אמורה להיות דומה באמת לדרך שבה ישוע חי. אני באמת שואל, איך מאדם שקורא לעצמו מאמין, מרשה לעצמו לחיות בווילות של מיליוני דולרים, האם זה דומה ולו במקצת לאופן שישוע חי? אני באמת שואל, בדיוק הפוך. ואנחנו עדים לתופעה הנלוזה הזאת בתקופתנו, אצל לא מעט מאמינים, בייחוד בחול, שמתגאים באושר החומרי שלהם, שמרשים לעצמם לחיות בשפע, במותרות שאין למעלה מהם, שמבזים בחייהם את שם האדון, ועליהם אני לא יכול לומר שמתהלכים בדרך שבה הוא הלך. דבר נוסף שדבר אלוהים מלמד אותנו, שאהבת החלד, או אם אתם רוצים העולם, מעידה על חוסר אהבה לאלוהים. מי שאומר את האמת החשובה הזאת זה יוחנן השליח באיגרת שלו, אומר חד משמעי, אל תאהבו את החלד ודברי החלד. אם יאהב איש את החלד, אין בו אהבת אהבה. והוא מסביר מדוע. כי כל אשר בחלד, תאוות הבשר, תאוות העיניים וגאוות ההון, איננו מן אבינו. כי מן החלד, ואני יכול להוסיף זה מהשטן, שהוא מלך העולם הזה, שר העולם הזה. ויש כאן עזרה מאוד מאוד חמורה למאמינים בישוע המשיח. אם יש בקרבם אהבה לעולם ולדברי העולם, אומר יוחנן, חד משמעי, אין בהם אהבת האב. כמה אומלל יכול להימצא מאמין בעולם הזה, שמרשה לעצמו לאהוב את דברי העולם שקשורים בחטא, כפי שמפרט יוחנן, תאוות הבשר, תאוות מין שונות שקשורות בחטא, זוללות, העיניים שלו סבאות וכל הזמן רוצות לראות עוד ועוד ועוד. אנשים שגאים באושר החומרי שלהם ומחצינים אותו בכל צורת החיים שלהם. אנשים כאלה, נבין את זה, אין להם אהבת אמת לאבינו שבשמיים. ומי שממשיך את אותו מסר אפילו בצורה יותר תקיפה זה יעקב, כשהוא אומר שאהבת העולם איבת אלוהים היא. אני מזכיר לכם יעקב פרק ד' פסוק 4. הוא פונה למאמינים ומאמינות בישוע והוא מכנה אותם נואפים ומנאפות. הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלוהים היא? ואתה החפץ להיות אוהב העולם, יהיה אויב לאלוהים. יוחנן אומר לנו שמי שיש לו אהבה לדברי העולם, אין לו אהבת אמת לאלוהים. יעקב מוסיף ומחדד ואומר, מי שיש לו אהבה לעולם, לא רק שאין לו אהבה לאלוהים, בעצם אהבתו לדברי העולם, הוא הופך להיות אויב, אויב של אבינו שבשמיים. אני חייב להתחלק איתכם במשהו שאני הרגשתי לפני כמה עשרות שנים. כשאני קראתי את הפסוקים החשובים האלה גם ביוחנן וגם ביעקב, ובחנתי את עצמי, הייתי קצת במבוכה. אני אסביר לכם למה. כשאני בדקת עצמי, זיהיתי שיש בקרבי משהו שנמשך לדברי העולם. הייתי מאוד גלוי עם עצמי. אני מודה לאלה שאין לי את היכולת לרמות את עצמי. זה תכונה שעד היום אני מודה על כך לאבי שבשמיים. וידעתי שמשהו בקרבי נמשך לדברי העולם. ובנושא הזה אני רוצה להסביר אמת שתהיה ברורה לנו כולנו. בכל אחד מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, אני מדבר שהמאמינים אמיתיים בישוע, יש מצד אחד את האדם הפנימי, האדם הרוחני שנולד מלמעלה, ועל האדם הזה כתוב שלא רק שהוא לא חוטא, הוא גם לא יכול לחטוא. זה האדם הפנימי שנולד בנו. ולצערנו, בקרבו של כל אחד מאיתנו קיים אדם נוסף, אנחנו לעתים מכנים אותו האדם הישן, או האדם הנפשי, שהוא מקולקל במהותו, הוא מקולקל, והאדם הישן שבנו, מה לעשות? הוא כן נמשך לדברים שונים, שאלוהים מגדיר אותם כחטא בעולם שלנו. זאת האמת, אם נהיה אמיתים עד הסוף כולנו. ואני באמת שואל, אם האדם הישן נמצא בנו, האם זה הופך אותנו לאויבי אלוהים? האם אנחנו אשמים שנולדנו עם טבע חוטא שעדיין קיים בנו באיזשהו מובן? ולהנתי, התשובה היא מאוד פשוטה. מאמין שקיבל החלטה סופית ונעזר בגבורת הרוח באופן שיטתי, למנוע מהנפש שלו להפעיל אותו ולגרום לעשות את הרע לפני אלוהים, הוא אדם שהוא נקי לפני אלוהים וישוע. אבל אותו מאמין שמרשה לנפש שלו להפעיל אותו, לקבל סיפוקים שונים מדברי העולם שקשורים בחטא, מאמין כזה הופך להיות אויב של אבינו שבשמיים. ולכן אומר יעקב, ואתה החפץ להיות אוהב העולם. מאמין אמיתי בשום פנים ואופן הוא לא חפץ לאהוב את דברי העולם. הוא שונא את החטא בקרבו, הוא שונא את החטא שמקיף אותו, הוא כל יום מבקש את הכוח מהאדון לצלוב את נפשו עד תום כדי לחיות בתואר ובקדושה. ועל מאמין כזה אין שום משמר, שהוא באמת נלחם ושונא ומגנה כל צורה של חטא בחייו. אבל חס וחלילה, מאמין שבמובן העמוק ביותר רוצה וחפץ לקבל סיפוקים מדברי החטא של העולם הזה, אומר יעקב, הופך להיות אויב. שימו לאיזה ביטוי עוצמתי, אויב של אבינו שבשמיים. והוא ממשיך ואומר, תדמו בנפשכם, כי לריק אמר הכתוב, בקנאה יתווה לרוח השוכן בקרבנו, גם יגדיל לתת חן. על כן אומר אלוהים, לליצים יליץ ולנביא ייתן חן. אני רוצה שנבין, האמונה שלנו זה לא הובי, זה לא שעשוע. האמונה שלנו דורשת את כל תעצומות הנפש, את כל האנרגיה הפנימית שבנו. ומי שבאמת לוקח את דבר אלוהי באופן אמיתי, עמוד ורציני, עם גבורת האדון, יוכל לחיות חיים שיביאו כבוד לאדון. ואותם מאמינים שנותנים לנפש של עצמם להפעיל אותם, אבינו שבשמיים התייחס אליהם כליצים ופוחזים. אומר יעקב בהמשך, תארו לבבכם חלוקי הלבב. יקנאו לאלוהים, יתבצרו נגד השטן ויברח מפניכם. קרבו לאלוהים ויקרב עליכם, רחצו ידיכם החטאים, תארו לבבכם חלוקי הלבב. אז דבר אלוהים מגלה לנו אמת לא פשוטה, שבתוכנו יש לב שחלקו עשוי לאהוב את אלוהים, לרצות לעבוד אותו ולשרת אותו, וחלק אחר באותו לב עלול להימשך לדברי החטא של העולם. זה אדם שהלב שלו חלוק. משהו בכיוון נמשך לאמת, לצדקה, לקדושה, אבל חלק אחר של אותו לב נמשך לחטא של העולם. מה אומר כאן יעקב למאמינים מהסוג הזה? תארו לבבכם חנוכי הלבב. אסור לנו בעולם הזה לאפשר ללב הזה להיות חצוי. גם את אלוהים מצד אחד וגם את החטא. זה בלתי אפשרי. זה יכולת שהיא מגונה לפני אבינו שבשמיים. המצווה הראשונה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אבינו שבשמיים לא מוכן להסתפק, נבין את האמת הקדושה הזאת, בפחות מ-100% של הלב שלנו. אני אומר את זה חד משמעי, לא פחות מ-100%. ואם בלב כזה אנחנו באים אליו, אנחנו רצויים ומקובלים עליו. ואומר כאן יעקב, התאמנו והתאמלו ובחו. מאמין שמזהה שיש תופעה מהסוג הזה של לב חצוי בחייו, שיקח את זה לעומק הלב, שיפקה, שיפול לברכיים, יגיד ישוע תרחם עליי, תעזור לי, אם אני לא בכיוון תן לי את הכוח, תן לי את האנרגיה לתקן ולשנות. ורק אז האדון ירים אדם כזה שבא להם עם לב שבור וישר לו באמת לחיות באופן רצוי לפניו. אני הייתי אומר שלב חלוק שווה ללב פושר. ובואו נראה מה אומר האדון על אנשים פושרים. אנחנו קוראים בהתגלות חזון יוחנן פרק ג' מפסוק 14. ואל מלאך קהל ותקיע כתוב, כה אמר האמן העד הנאמן והאמיתי, ראשית בריאת האלוהים. ידעתי את מעשיך, כי לא קר ולא חם אתה. מי ייתן והיית קר או חם? כי אתה פושר אתה, לא קר ולא חם. על כן, הקיחה מפי. יש כאן פנייה אל מלאך קהל לותקיה על ידי האדון ישוע. אנחנו מבינים, זה מאפיין את הקהילה ממש בקצר לים. מה האפיון של הקהילה הזאת, כפי שאומר האדון? הפשרה. לב חלוק. ונשים במברי האדון. מי ייתן והיית קר או חם? מדוע האדון מעדיף שמאמין יהיה או קר או חם? מהטעם הפשוט. כמובן שישוע מעדיף שכולנו נהיה חמים, שלא יהיה הבנות. אבל אם לא חם, אז תהיה קר. למה ישוע מעדיף שמאמין יהיה קר מאשר מאמין יהיה פושר? אני מעלה את השאלה אלה דברי האדון. הסיבה מאוד פשוטה. מאמין פושר הוא לא מרגיש שמשהו לא בסדר בחייו. אתם מקשיבים מה אני אומר? אם אתה מתרחץ ביום חורפי מים פושרים, אתה לא קופה מקור, אתה יכול לסבול את זה, זה סביר. היית אולי מעדיף שהמים יהיו קצת יותר חמים, אבל כל מה שפושרים זה לא מטריד אותך לגמרי. אבל אם אתה תדחץ עם מים באמת קרים, אתה תקפה מקור, לא תוכל לסבול את זה. וזה בדיוק עלול להיות המצב למאמינים פושרים. לא שהם קרים לגמרי, הם פושרים. יש תחומים בחיים שלהם שלכאורה הם בסדר. הם רוצים להתקרב לאלוהים, לשרת אותו, ללמוד את דברו וכך הלאה. והם לחלוטין לא מרגישים, פשוט לא מרגישים, שיש חלקים מאוד לא טובים בחיים שלהם, שגורמים לישוע, הוא אומר, אני אקיא אותך מהפה שלי. איזה משפט קשה אומר האדון לאנשים בעולם הזה שמוגדרים מאמינים וחיים חיים של פשרה. הם לא חמים, הם לא רותחים, הם לא מתלהבים, הם פושרים. ולכן ישוע מעדיף שהם יהיו קרים וישובו בתשובה אמיתית, מה שיחיו חיי פשרה לאורך שנים, ואפילו לא ירגישו עד כמה המצב הרוחני שלהם אומלל ומסכן. מרמת העושר החומרי ותוצאותיה, אנחנו קוראים בהמשך ההתגלות. כי אמרת, אשרתי, מצאתי אונלי, ולא חסרת הכל. ולא ידעת על דברי האדון לקהילה. כי אומלל אתה, ודווי, ואני, ועיוור, ועירום. מדובר על קבוצה של מאמינים, שחיים בתחושה נפלאה, שהדבר היחיד שאמור להשלים את האושר שלהם, מהו? שלהם עוד קצת כסף, עוד קצת רכוש, עוד קצת זהב, ואז הם לא יחסרו כל. ואומר אדון, כשאתה בעצמך אומלל, דווי, מסכן, אני, עיוור ועירום, וישוע אדון מציע למאמינים מהסוג הזה, לקמי ממנו זהב צרוב באש, כדי שיהיו עשירים באופן רוחני, הם עניים מאוד, שיקבלו לנו בגדים שלחסות את ערוותם, שתגרון להם לבושה או כלימה, אומר למשוח עיניך כילורית, אני בדקתי, כילורית זה סוג של משחה או תחבושת, שהיה צריך לשים על העיניים, נגד דלקות וזיהומים, ישוע פונה למאמינים בו, שטוענים שמאמינים בו, להתעורר מהתרדמה הרוחנית שלהם, להבין את המצב האומלל שבו הם נמצאים, כדי שבאמת הם יוכלו למצוא חן לפניו. ואני מסיים, אני את כל אשר אהב הוכיחם ויסרם, לכן תשקוד ותשוב. אני עומד לפתח ודופק, ואק ישמע איש לקולי ופתח את הפתח, אבוא אליו לסעוד עמו והוא ילמדי. תראו, אני פונה הערב הזה לכל אחד מאיתנו, שחלק מהדברים שדיברנו מייסר אותו ברמה כזאת או אחרת. לעשות חשבון נפש. אני לצערי הרב, אני אומר בצער רב, פגשתי במהלך חיי לא מעט מאמינים פושרים. אני קורא לזה מאמינים קבועים. אתה לא חש אצלהם שמחה, אתה לא חש התלהבות, אתה לא מרגיש חום. הכל כבוי. ולכאורה על פני השטח הכל בסדר, והכל מאוד לא בסדר. וישוע קורא למאמינים כאלה, תשוב, כל זמן שיש אפשרות, תשובו, לעשות בדק בית אמיתי בקרבנו, וכפי שאומר אדון, הוא דופק בפתח, בלב, תפתח, ישוע חפץ להיכנס ללב של כל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים לאפשר לו, וכשאנחנו באמת נפתח את הלב, והנה מוכנים ללכת רב עם כל הלב והנפש, ללא פשרה, ללא לב חלוק, שיהיה לנו את כל הביטחון, שאדון ייכנס לתוכנו, ויתן לנו שלום ושמחה, והתלהבות וגבורה, להילחם את המלחמה הטובה, ולנצח, כפי שכתוב פסוק 21, המנצח, אתננו לשבת איתי על כיסי, כאשר ניצחתי גם אנוכי והשבת אבי על כיסו. אני מסכם. אהבה היא המניע החשוב ביותר, צריך להפעיל אותנו בקשר שלנו כפלי אבינו ואדוננו ישוע המשיח. הביטוי של האהבה הזאת זה לא מילים רגשניות שיוצאות מהפה שלנו. הביטוי לאהבה על סמך דברי האדון שהדגשנו אותם היום, הדגשה יתרה, היא שמירת, אני הוספתי, כל מצוות האדון, מהקטנה עד הגדולה שבהם, ללא יוצא מן הכלל. וכפי שאומר את זה יפה פולוס לתימותיוס, כי תכלית המצווה, אהבה בלב טהור, ברוח טובה ובאמונה לא צבועה.